אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום, וברוכים הבאים לעוד פרק של הגמדים בונים, פודקאסט ישראלי על בניית משחקי תפקידים. שמי הוא ערן אבירם.
נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ.
והפעם יש איתנו גם...
ערן מולות.
שלום
ערן
מולות. היי. ערן מולות, ידוע בעבר גם בתור ערן בן סער, גם היום קצת ערן בן סער.
פחות.
מגיע מהערכה למתחיל. חרבות וכשפים מהערכה למתחיל. בימינו, גם חרבות וכשפים מהערכה למתקדם. יש הרבה ערכות, יש הרבה חרבות וכשפים, אנחנו ננסה לעשות קצת סדר. אנחנו בפרק שעבר דיברנו על שני מימומני המון, אחד מהם שבו אני המתרגם והמשתתף העיקרי, ולכן דיברנו עליו מלא, על עולמות פראיים, המדריך לשחקן המתקדם, וכן הלאה וכן הלאה. היה לי המון מה להגיד אז, וזה סבבה, אבל כאמור, וכמו שאמרנו אז, יש עוד מימון המון חשוב כרגע, ואנחנו רוצים לתת גם לא מקום וכבוד, אבל אני לא משתתף בו. אני כתבתי חצי פרק בשבילו אמנם, אבל אני לא בשום צורה אחרת מעורב בהפקה, אז הבאנו את ערן מולות.
וואו, על פי הכללים של על כתפי גמדים, בכל פרק חייב להיות אורי אחד וערן אחד לפחות, ושניהם חייבים לדבר.
נקודה מצוינת, והפעם באמת יש לי, אני חושב, פחות מה להגיד, למולות יש יותר מה להגיד. אנחנו רוצים לדעת די הרבה דברים, אנחנו רוצים לדעת מה זה חרבות וכשפים, בקטנה. כי האמת שאת הנושא הזה כבר נחקר ונלעס והוסבר, כשהיה מימון ההמון של ערכה הראשונה לפני שנה, בלא קריטי, פודקאסט ישראלי למשחקי תפקידים, שהוא לא אנחנו, אנחנו ניתן קישור בהערות הפרק, וגם לסופי משחקים, פודקאסט משחקים שגם הוא לא אנחנו, אבל אני משתף פה לפעמים, של אביב מנוח, וגם של לזה ניתן קישור בהערות הפרק. אז אם אתם רוצים לדעת מהי חרבות וכשפים, מהי ערכה למתחיל, מהו הצד הראשון, מצוין, לכו לשם, הקישורים ישלחו אתכם להסבר מפורט שבהם ערן מולות כבר אומר את הכל. אנחנו רוצים לדבר טיפה יותר הפעם, כמו שאנחנו עושים בגמדים בונים, על ההפקה, על הצד הטכני, אולי היותר לוגיסטי, אולי היותר בשעמם, תיאורטית, אבל אנחנו חושבים הכי חשוב בעולם, כי בלי זה אין מוצר, אין משחק תפקידים. אנחנו רוצים להבין למה ערכה למתחיל, למה ערכה למתקדם, למה כמו שהן כרגע, ואיך עשו אותן כמו שהן כרגע.
אז לפני הכל, ערן מולות, למקרה שיש מישהו שנולד רק עכשיו, ושומע את הפרק הזה בעוד כשמונה שנים, והוא לא מכיר אותך, אז אולי תציג את עצמך לקהל הספציפי המאוד נישתי הזה.
אז אני ערן מולות, שפעם היה גם את השם ערן בן סער, התחלתי להיות חלק מהתחום של משחקי תפקידים לפני יותר שנים מכפי שנוח לי להודות, בשנות ה-90 הנהדרות בירחון וויז בזמנו עם טור משחקי התפקידים או מדור משחקי התפקידים אז. משם יצאנו לדימונס אנדר דה סינק שהיה עיתון אונליין ואתר גדול בזמנו, והייתי יורה מוטל משחקי תפקידים לכמה שנים, ארגנתי כמה כנסים פה ושם, ובתקופה האחרונה, הפרויקט העיקרי שאני חלק ממנו, זה הפרויקט של בעצם חרבות הכשפים, שהתחלנו לדבר עליו, ונדבר עליו אני מניח בהמשך. וזהו.
לא ניכנס לכל העומק של העניין, אבל במשפט אחד, מהו חרבות הכשפים?
חרבות הכשפים זה משחק תפקידים, שמבוסס על החוקים הפתוחים של מבוכים ודרקונים, הוא באיזושהי רמה רטרו-קלון, זאת אומרת, שחזור לאחור של גרסאות ישנות יותר של מבוכים ודרקונים שהיו, וזה נתון לוויכוח, אבל זה עדיין נחשב פשוטות יותר, או קלות יותר, או למתחילים יותר, כחלק ממה שנקרא All School Revival Movement. ספציפית, אנחנו מהדורה ישראלית, עברית של המשחק הזה, שגם כן לא בדיוק נאמנה לכל המקורות מהם שאהבנו, אלא יצרנו איזושהי מהדורה משלנו של החוקים. על רגל אחת.
וזה כבר נהדר ומבורך, ועצם העובדה שיוצא עוד ועוד ועוד תוכן במשחקי תפקידים בעברית, מחמם את הלב ומדהים, ושוב לפני שנה, שנה וחצי, הוצאתם את הערכה, ערכת חרבות וכשפים למתחיל, כן. ערכה אדומה, יפה, שכולנו מכינו דמעה כשראינו אותה ואת העטיפה שלה. אני עוד זוכר כשהראית לי את התמונה של הפרוטוטייפ, וליבי כן. געש בתוכי. ועכשיו אתם מוצאים ערכה חדשה, את הערכה למתקדם, בצבע סגול מרהיב, וכל האנשים שעכשיו תומכים בקמפיין מימון שלכם, בגדול, שואלים את עצמם את אותה שאלה, השאלה המהותית ביותר של העניין, והיא, למה סגול בעצם? למה בחרתם שצבע הערכה יהיה סגול?
אוקיי, צריך קצת לחזור אחורה בשביל זה. קודם כל, כשהתחלנו לעבוד על זה, ההחלטה הראשונה הייתה לעשות את זה בערכות ולא בספרי חוקים, שזה פחות נפוץ היום. ומהרבה סיבות, כי זה נראה טוב במדפי המשחקי קופסה בסטימצקי, וזה לא יושב על המדף בין הספרים, יש הרבה סיבות, זה גם יותר נגיש לילדים מסיבה, אני מניח פסיכולוגית כלשהי, אבל בוא רגע נדלג על זה. אז לנו ברור שנוציא ערכה אחת, ואולי עוד ערכות בהמשך. כשהיינו ברור שנוציא ערכה אחת, היינו ברור שטוב, אתה לא מוציא ערכה לשחקנים חדשים מתחילים, אם אתה לא עושה אותה בצבע אדום. אין דרך לא לעשות את זה אדום. נוסטלגיה, קריצה לעבר, כולנו התחלנו בערכה, היה ברור שאדום. ואז התחלנו לדבר...
ככה זה, עוד מימי פרנויה. ברור. אתה מתחיל באדום.
אתה מתחיל באדום. ואז התחלנו לדבר, תוך כדי העבודה, ותוך כדי שהאדסטארט היה מאוד מאוד מוצלח, וכבר ראינו שזה לא הולך להיות איזשהו משהו קטן, שנעשה כחד פעמי ונלך, אלא באמת נמשיך איתו קדימה, על זה שיהיה כנראה ערכה שנייה. בעיקר גם כי בערכה למתחיל, לא לנו הרבה מקום, נכנסנו שם 5 דרגות בסך הכל, זה לא... לא שזה היה משחק שאתה כאילו יכול להגיע איתו לדרגה 15-16, היה גבולות מסוימים, מהתוכן. אז היה לברור שנעשה עוד ערכה, ועשינו דיון בעצם, אנחנו לא, למה לא רצינו שהיא תהיה כחול? כי זו השאלה בעצם המהותית, לא למה סגול, למה לא כחול. כי ערכות של פעם היו תמיד אדום, כחול, ואחרי זה בגרסה המוחדת, אדום, כחול, ירוק, שחור, זהב. אז למה לא כחול? והיה לנו מאוד מאוד ברור ש... בעוד שהערכה הראשונה, האדום היה קריצה נוסטלגית, אם אנחנו נוציא עכשיו ערכה שנייה ותהיה כחולה, זה כבר יראה טוב, זה יותר מדי, זה לא סתם נוסטלגיה, אתם עושים copy-paste, וזה לא לאן שהלכנו, גם לא מבחינת התוכן שיש בפנים, וגם לא מבחינת אנחנו, כשהוצאנו אדום, לא התכוונו להגיד, אנחנו עוד מבוכים את דרקונים, כי אנחנו לא, אנחנו משהו טיפה שונה משלנו, נורא נורא דומה, אבל שונה. אז ברגע שאמרנו, אוקיי, כחול זה לא הולך להיות, כי אנחנו עם הרבה תוכן והרבה דברים וכל מיני כיוונים משלנו, התחלנו דיון של איזה צבע כן. ואני נורא נורא משעשע אותי לספר שאנחנו ישבנו מציע בית והדיינו על זה, והבת הכמעט הכי קטנה שלי, היחפנית, הציעה סגול, וישבנו שלושתנו ואמרנו, אוקיי, זה נשמע טוב, סגול. אני לא אכנס לריבים אחרי זה לאיזה גוון של סגול הצלחנו לבחור, כי זה היה ויכוח הרבה יותר ארוך, אבל סגול.
נראה לי שעשיתם את הבחירה הנכונה. בואו נשאל שאלה קצת יותר נוקבת. למה החלטתם דווקא להתקדם קדימה, לחוברת למתקדמים, במקום לעשות משהו שהרבה חברות משחקים עושים, וזה בעצם להתקדם לצדדים, להוציא עוד תוכן, עוד הרפתקאות, ולבסס יותר את הפן בייס הבסיסי, במקום להתקדם קדימה?
יש או בשאלה שלך שלא באמת קיים. אין פה או, אנחנו עושים את שניהם. תסתכל על מה עשינו בשנה האחרונה, הוצאנו 4 הרפתקאות סטנדלון, בעברית, מקוריות, אף אחד מהן לא מתורגמת. הוצאנו מערכה, או מיני מערכה של 3 הרפתקאות המשכיות, שרן אבירם, אני חושב שאתה מכיר אותו, כתב אותה, ועשה עבודה מדהימה, אני מריץ את זה עכשיו, רן, לחברים
השם
שלי.
השם מוכר, אני תכף אחפש בגוגל.
הוצאנו סטינגס, או גזיטיר, או איך שאתה רוצה לקרוא לזה בעצם, את ארצות הסכנה. הוצאנו את המדריך להרפתקנים, שזה הרבה NPCs מדברים על עצמם בתור דמויות. אנחנו ממשיכים, יש לנו בפייפליין דברים כרגע שהם לא ערכה למתקדם, עוד הרפתקאות, גזיטיר שני שזה לאו גיר, דרך אגב שבהדסטארט זה לא רק ערכה למתקדם, גם לאו גיר, עיר תחכים ומזימות, היא חלק מההדסטארט הזה. אנחנו עושים את שני הדברים ביחד, וזה פשוט נורא נורא כיף, נורא נורא עמוס, אבל נורא נורא כיף. אז אין פה, אנחנו הלכנו לשני הכיוונים, היינו ברור שרוצים ללכת גם לצדדים, עם הרבה הרבה תוכן, אבל אתה גם חייב ללכת קדימה. יש הרבה סוגי דמויות שלא צריכו להכניס, כי לא היה מקום בערכה למתחיל, דרגות שלא צריכו להכניס, יש הרבה דברים, הרבה תוכן, שהוא כן קדימה ולא רק הצידה, שהיינו חייבים להכניס. אז גם וגם.
אני חושב שהגישה של להוציא בערכות, גם מונעת דברים אורי, כמו נגיד, אתה יודע, ספר המפלצות השלם, או ספר הציוד השלם, או דברים כאלה, בגלל שהתפיסה היא שכל ערכה כוללת את כל מה שאתה צריך, בשביל סבב הדרגות הזה. ועקב כך אתה לא צריך שום דבר נוסף, חוץ מתוכן להרצת הרפתקאות, שזה כל מה שהם מוצאים מעבר לכך, הרפתקאות נטו, והרצות הסכנה, שהוא בעצם אוסף של הצעות לאיך להתחיל הרפתקאות.
זו החלטה נהדרת, וחלק מהסיבה שאני בכלל שאלתי את השאלה הזאת בשביל התשובה הזאת, זה כי הרבה ממה שאנחנו מדברים עליו בסדרה הזאת של הגמדים בונים, מדבר על איך ליצור דברים, ואני חושב שמה שעשיתם פה מרמולות עם תהליך היצירה פה, זה עבודה נהדרת, ויתרה מכך, זה עבודה נכונה, של להתמקד כל פעם בחלק בסיסי, ולבנות מעליו בנדבחים, במקום המון ניסיונות שלפחות אני מכיר מחברים, שליצור את, כמו שערן אמר, את המדריך המושלם לזה, את השיטה השלמה ל-X, במקום לעשות משהו שעובד וכדומה. אני אמשיך להגיד ערן אמר, כי זה מצחיק אותי, כי אז אף אחד לא יודע על מה אני מדבר.
יש לי שאלה דומה. אתם צוות של 3 אנשים.
כן. אני, איתי גרייף ומיכאל גורדין.
באיזה אופן אתם מחלקים ביניכם ככה את העבודה? כי באמת היכולת להוציא הרפתקאות וגם ערכה באותה שנה, זה, אני יכול, מעל ומעבר למה שאני למשל יכול לעשות לבד, כמובן. אני פשוט לא מסוגל, אני אצטרך לבחור או-או, אני לא יכול לעשות גם וגם. אז איך אתם מחלקים ביניכם את האחריות על דברים?
תראה, קודם כל, אז זה לא רק שלושתנו, זאת אומרת, כמו שאמרתי, אתה כתבת את מערכת הדיבוק, אנחנו ערכנו אותה והפקנו אותה, אבל אתה כתבת אותה. אחת מההרפתקאות שלנו, שהזכרתי, 4 סטנדלון, החורף האחרון, נכתבה על ידי אלון פחימה, כן? יש לך אגב הרפתקה של חרבות הכשפים שלא אנחנו הוצאנו לאור, שיצא לאור בהוצאה לאור של העמותה למשחקי תפקידים בישראל, של דור דויב. אז יש הרבה דברים שאנחנו לא עושים, כי אחרים עושים. החלוקה בינינו, תשמע, לכל אחד מאיתנו יש את היכולות שלו ואת החוזקים שלו. מיכאל עורך, שאני חשבתי את עצמי עורך לא רע עד שראיתי את מיכאל עורך תוכן. איתי כותב שזה לא להאמין ומעביר רעיונות שאני לא יודע מאיפה מגיעים. הוא גם מנהל את ה... נקרא לזה את החלקים ה-day to day, החלקים הטכניים של העסק, של כל העבודה מול מפעלים בסין ודברים כאלה. כל אחד יש את הנקודות שלו, אבל אנחנו עובדים מאוד מאוד ביחד, זאת אומרת, אנחנו מחליטים דברים ביחד, אנחנו מתווכחים הרבה ביחד, ואנחנו פשוט נפגשים כל הזמן, ועושים דברים בלי הפסקה.
יש לכם פגישות שבועיות קבועות, אתם עושים אותן בזום, אתם עושים אותן בפיזי?
אנחנו עושים אותם בזום בעיקר, פעם בה אנחנו עושים גם פיזי, אנחנו גרים מאוד רחוק אחד מהשני במונחים ישראלים, לא במונחים של איפה שאתה גר. יוצא לנו גם להיפגש פיזי, בטח כשעשינו את הערכה למתחיל וקיפלנו בפסה הראשונה 800 ערכות ביד בארץ, נפגשנו המון פיזית, אבל לאחרונה בעיקר בזום.
אוקיי, זה מביא אותי ביד לשאלה ממש בחיבור מאוד יפה. אמרת קיפלתם ערכות, אז אני רוצה לשמוע יותר על זה, אני רוצה לשמוע על איך בפועל קורה שאתה אומר, אני רוצה שתהיה לי קופסה אדומה שבתוכה יש שתי חובות וקוביות. מה עוד יש לכם שם? פליירים, דפי דמות מודפסים?
תלוי באיזה מהדורה. כאילו יש לה בעצמה כבר שתי הדפסות, ולכן זה בהדפסה הראשונה שעשינו בארץ. יש שתי חברות קוביות, דפי דמות, ריקים ומוכנים, ומפה, שלקוחה מהרפתקה בחוברת למנחה שהדפסנו בנפרד. בהדפסה השנייה שהגיעה מסין, יש רק את החוברות והקוביות. מסיבות שיהיה מעניין לדבר עליהן בשיחה הזאת כמובן.
דבר.
אוקיי. בגדול בהתחלה לא חשבנו שנדפיס את זה בארץ. לא תיארנו לעצמנו, כי מלכתחילה דיברנו עם אנשים אחרים שמפיקים משחקי לוח וקופסה, ולא דווקא משחקי תפקידים בשביל הקופסה, וסין היה האופציה כלכלית הטובה ביותר, אבל אז אני לא יודע אם אתם זוכרים את התקופה היא, קורונה, מחירים, איזושהי תקלה קטנה בתעלת סואץ לכמה חודשים, אתם זוכרים, איזה ספינה נתקעה שם, ואז כל הרעיון של להביא משהו מסין היה לא קיים, והחלטנו לחפש בית דפוס שיעשה את זה בארץ, ומצאנו, למזלנו, ובעצם בניגוד לסין שאתה מזמין מהם, ומקבל מהם קופסה מוכנה, ארוזה, מנוילנת, עם כל מה שאתה צריך בפנים, בארץ זה היה פאזל. במקום אחד הדפסנו את החוברות, במקום אחד הבאנו את הקוביות, במקום אחד הדפסנו את הקופסאות, חלק קדמי, חלק תחתי, זה שתי חלקים, ואת הדפי דמות והכל ביחד. ואז היה לנו בעצם את הכל כחומרי גלם, היינו צריכים להרכיב מזה כ-800 קופסאות. בהדסטארט עצמו לקחו מאיתנו בערך 500, אבל ברמת סדרי הגודל של ההדפסה, 500 הוא מספר שהוא בין לבין, אז הדפסנו 800. ישבנו עם הוראות של בית הדפוס שעשה לנו את הקופסאות, הוראות שלחנו בווידאו, של הוא עצמו מקפל קופסה, וישבנו אצלי בבית רוב הפעמים, וקיפלנו קופסאות. ישבנו כמו בית חרושת קטן, איתי קיפל את הקופסה הקדמית, מיכאל את התחתית, אני שמתי בפנים חברות וקוביות וסגרתי. וזה תפס הרבה מקום בבית שלי. עשינו את זה, אני חושב 4 או 5 פעמים, קראנו לזה הקיפוליאדה.
ואחר כך איפה ישבו כל הערכות האלה, המוכנות, עדיין צריכה בבית?
בהתחלה יצאי הבית באופן זמני, אחרי זה יש לי מכר בשם מריאל, שיש לו סוג של מחסן, אם נקרא לזה ככה, שהיה פתוח לשימוש, ושאלתי אותו אם אני אוכל להחסן אצלו את הערכות האלה עד שהם יגיעו ליעדם, והוא הסכים. אז זה היה מאוד מאוד נוח. אז זה היה המקום שבו, עד שהם, כמעט עד שהם נגמרו, הכל היה אצל מריאל באמת.
ואיך שלחתם אותם בדואר?
קודם כל לא שלחו אותם בדואר, שלחו אותם עם חברת שליחויות. דואר ישראל, okay. אתה לא יכול לשלוח קופסה, אלא אם כן אתה רוצה שהיא תגיע שטוחה.
אוקיי.
אז שילמנו...
בהנחה שאתה רוצה בכלל שהיא תגיע.
כן. אז אנחנו עובדים חברת שליחויות, זה כמובן עולה כסף, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהעסק. ובעצם כל פעם שמישהו קונה מאיתנו ערכה, או מי שהזמין מההדסטארט, החברה הגיעה אליו עד הבית. אוקיי. עם הערכה... האמת היא שגם לחמות מסוימת של אנשים אנחנו הלכנו ונתנו את הערכה בעצמנו ביד, כי עד שדברים התארגנו והסתדרו וכל זה, אמרתי, ידע, אני גר בנתניה, אני לא אקפיץ למישהו שקנה הערכה והוא גר פה 2 מטרים אני בכפר יונה, למשל, אז, וחלק זה אנשים שרוצים לנסוע ולהביא להם ערכה, אז נסענו והבאנו להם ערכה.
העלות של הערכה הראשונה הייתה 99 שקל.
כן.
זה היה מאוד חשוב.
לא עלות.
המחיר, סליחה, לא עלות, נכון, המחיר היה 99, שזה היה מאוד חשוב, בגלל שאנשים לא יקנו יותר מזה בשביל קופסה אדומה מסתורית, עם נוסטלגיה וקוביות.
גם, כן. זה יותר מזה. זה לא, לא חשבתי על האנשים. אני, טוב, זה סיפור שסיפרתי במקומות אחרים, אבל כל העסק הזה התחיל כשאני ראיתי אמא עומדת עם הבן שלה באיזה אייקון 2009 או משהו כזה, והבן רוצה את פאת'פיינדר, והאמא צריכה להיפרד מ-300 ומשהו שקל בשביל ספר שהיא לא יודעת אם הוא באמת יקרה. אז הנושא של מחיר שמתאים להורים שהילד שלהם אומר, אני רוצה את זה, היה מאוד קריטי לנו בהפקה.
השאלה שלי היא, נשמע שהעלות לא הייתה נמוכה גם כן.
לא.
ואתם כחברה, האם יש לכם, אני לא צריך לדבר במספרים, אבל האם יש לכם איזשהו רווח מעניין הזה, או שבסופו של דבר מדובר בעצם במיזם שהוא ברובו קהילתי, התנדבותי בעצם?
הוא לא לגמרי התנדבותי, אני לא אגיד שיש לנו רווח שאפשר לדבר עליו כרווח משמעותי, זה לא, אני לא מדבר אפילו על האמרה המשעשעת, לא נפרוש לקריבי מהעסק הזה, אני גם לא בטוח שאני אעשה קנייה אחת בסופר מהעסק הזה.
תפרוש לעצות הסכנה עם העסק הזה, זה הכל.
אבל, תשמע, זה עסק, אנחנו מנהלים את זה כעסק, בחרנו מראש לנהל את זה כעסק, אנחנו לא עובדים בצורה שתגרונו להפסדים אישיים.
אתם מושכים מזכורות?
לא.
אז במובן מסוים, יש כאן הפסדים אישיים, לא? זאת אומרת, בכך שאתם, העסק לוקח לכם זמן, אבל לא משלם לכם כסף.
אוקיי, אם אתה רוצה לדבר על זה במונחים האלה, אפשר להגיד שהעסק עולה לנו בזמן. אבל אתה יודע, זה התחביב שלנו. זה משהו שהיינו עושים בכל מקרה. אז זה לא, כשאני יושב 3 שעות וכותב הרפתקה, אני לא מרגיש כמו שישבתי בעבודה שלי 3 שעות וכתב, קראתי קוד של איזה שהוא מפתח. אני נהנה מזה.
בואו לגמרי. אני שואל בגלל שאני למשל מגיע ממקום שבו דניאל מהפונדק, המוציא לאור, גם מבחינתו כמובן זה שליחות, אני לא חושב שיכול להיות שיהיה מישהו בארץ שמוציא משחק תפקידים וזה לא שליחות בעיניו, כן? זאת אומרת, הוא מוכן להקריב זמן מאמץ וכן הלאה וכן הלאה מעצמו כדי שהמוצר הזה יצא לאור. אבל דניאל גם מעוניין, חשוב לו, שזה יהיה עסק במובן של זה מפרנס אותו. עכשיו, זה לא העסק העיקרי שלו, דניאל הוא ליטרלי מהנדס חלל, אבל, והוא לא, הוא לא צריך את פאת'פיינדר בשביל זה. אבל אותי זה מסקרן בגלל שאני מסתכל אחורה לאורך השנים, בכל הגופים שהוציאו משחק התפקידים ולאורך זמן, וזה ככה גם בחול, תמיד התהייה כמה מהתחביב סלש מקצוע הזה, הוא מונע, והאם תמיד ימשיך להיות מונע על ידי ההתלהבות שלנו, וכמה, מתי נוכל אולי גם להרשות לעצמנו לעשות את זה באופן יותר משתלם. ושוב, אני לא חושב שמישהו אי פעם אלא בדעתו שהוא יגיע לאיזה אי קריבי, אבל אני חושב שזה הוגן לגמרי לצפות שכן תוכל לשלם את השכר דירה שלך על מיזם שאתה משקיע בו הרבה מאוד זמן, מאמץ ומסירות.
נכון, זה לא שזה לא קרה, אני לא יודע לגבי מה היה לפניו, אבל היה פה בתחילת, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, את חברת אוליב, אם אתם זוכרים, שתרגמה לעברית את מרות צללים ואת שחר האדמה, ואת, נדמה לי, גם את קרב טך, אני לא בטוח.
כן, את הערכה הראשונה.
כן, את הערכה הראשונה, ואת קלפי חיילי החורבן, ואני יודע בוודאות שזה היה עסק, דרור, המפעיל של העסק הזה, למיטב ידיעתי, והכרתי אותו היטב, לא היה שחקן תפקידים, אבל הוא נכנס לזה כעסק, אני לא יודע כמה הוא הרוויח מזה, אבל אני די בטוח שמשהו.
אחר כך עבדתי כמובן עם כוכבי כסף, עם יונתן אלוני במשך תקופה ארוכה, ועם מנקי טיים, שהם היו הכי עסק, הם הגיעו בכלל מתחום אחר, ונכנסו לתחום ההפקה והפצה של משחקי תפקידים מהצד. אבל מה שמעניין אותי, אני חושב, כמסתכל לאורך זמן, זה לראות של כוכבי כסף, בוא נשים אותה שנייה אחת בצד, כי אני לא חושב שאני רוצה לדבר על זה כאן לעומק, אבל מה כיתה למשל הוציאו את פאת'פיינדר וזהו, ושם משתיים ולא נגעו בזה יותר. ואני מסתכל עליכם ועל הרכב המתחיל והרכב המתקדם, ואני חושב שאתם עשיתם, אני חושב שאין שום ספק שאתם חיל מטורף בשנה האחרונה, כמות הדברים שהפקתם וכמות הקהל שהגעתם אליו, והקהילה שהצלחתם לבנות, וזה רק נראה כאילו זה ימשיך ככה עוד שנה, שזה פנטסטי.
מקוונות?
אני תוהה מה קורה בשנה הרביעית או החמישית, ואני פשוט נאלץ לחכות ולהמתין עד אז, נראה לי.
במובנים מסוים
אנחנו. אין שום דרך אחרת לגלות מה יהיה עוד ארבע שנים.
אתה צודק, אורי, אתה צודק.
עירנים.
המבחן האמיתי של ההצלחה של הדברים האלה, זה לא כמה אתה מוכר בדוכן בכנס, או כמה אתה מוכר באתר שלך. הערכה הזאת היא לא נועדה לשחקני תפקידים קיימים. אחד מהמטרות של ההלכה למתחיל והמתקדם, היא להגיע לקעדים חדשים, לילדים, כמו איתי גרייף למי מספר שככה הוא התחיל לשחק, איזה דודה שלו קנתה לו את הערכה האדומה, הוא ישב קרא אותה ושחקן תפקידים נולד. וזה אומר שזה צריך להיות בחנויות שלא של משחקי תפקידים, המעט שיש של משחקי תפקידים בארץ, אבל מעט. אז זה אומר להגיע לסטימצקי ולצומת ספרים, שזה איפה שאנחנו יושבים כרגע, והערכה נמכרת שם, היטב. ואנשים האלה אחרי זה יוצרים איתנו קשר בקבוצת הוואטסאפ שלנו, כי הם מתחברים ומוצאים אותנו, וזה הדבר העיקרי. אז אני לא יודע איפה נהיה בעוד 3-4-5 שנים, אבל יש לנו תוכניות לפחות לשנה, שנה וחצי קדימה, לדברים שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים לעשות, כלומר להכין, להפיק ולהוציא לאור, אני בטוח שזה גם יהיה קדימה. כל עוד אנחנו נהנים מזה, אני לא רואה סיבה שנפסיק.
זה מצחיק, כי לפני כמה שנים, אביב מנוח דווקא טבע את המונח לגבי דברים שהוא הוציא, הוא אמר שאם זה עסק או לא עסק, זה אם אני בחישוב של העלות והרווח, כולל את השעות שלי.
נכון.
כאילו אם, כן, אז זה נייר לקמוס מאוד טוב לגבי עד כמה אני עוסק בזה מתוך תחושת שליחות, ועד כמה אני עוסק בזה מתוך איזשהו, בוא נגיד, לא ציפיית רווח, אבל תקוות רווח.
שמה, בלי ספק, אם לא היינו עוסקים בזה מתוך שליחות, השנה האחרונה לא הייתה נראית כמו שנראתה ברמת, כמו שאמרתם, כמות המוצרים והדברים שהוצאנו. וחלק מהיכולת שלנו להסיק עכשיו את הרכה למתקדם דרך האצטארט הזה, זה לא רק תודות לקהילה שבאינו, זה גם תודות לזה שנגיד העמותה למשחקי תפקידים שתרמה להפקת הערכה הזאת, וגם תרמה להפקת הדיבוק, אם אתה זוכר, רן. יש עוד אנשים שמעוניינים בהצלחה הזאת, וכשמסתכלים עלינו, הם רואים שזה לא עסק ברמה הקלאסית, אלא כמו נגיד דרור ואוליב וזמנו, אלא שלושה חבר'ה, שזה התחביב שלהם, וזה מה שחשוב להם, וזה מה שכיף להם לעשות, וזה מה שעוזר ותורם ומביא עוד שחקנים חדשים לתחביב.
אני רוצה להוסיף עוד משהו, אני ומין הסתם גם מר אבירם, אנחנו מאוד מתחברים למה שאתה אומר, בזמנו כשעשינו את כבשן הגמדים, שזה היה לקחת כמה אלפי שקלים ולהשקיע אותם במיזם משחקי תפקידים חדש, היה לנו שני פאנליסטים, ושניהם היו סופר ראויים ועם פרויקטים מדהימים, והסיבה שבחרנו בסופו של דבר להשקיע את כל הכסף בקוסמים קטנים, היה מתוך ראייה קדימה, כי הפרויקט השני היה Adventure Path ארוך ומדהים בעברית לפאת'פיינדר, וזה היה יכול להיות דבר מדהים לשחקני פאת'פיינדר בעברית. אני אישית נורא רציתי, כי זה השיטת המשחק האהובה עליי עד היום. אבל מצד שני, קוסמים קטנים האמנו שעם שנים קדימה, יאפשר לאנשים שנולדים עכשיו להתחיל ולהיכנס לתחביב מגיל יותר צעיר. וזה הסיבה שהלכנו לכיוון הזה.
כן, ספר נהדר, קוסמים קטנים. יש לי אותו בבית, ושיחקתי אותו עם הילדות שלי, כשהם היו קטנות יותר.
בואו נדבר שנייה על ההצלחה של הערכה, כי זה מסקרן אותי, אמרת שהיא מצליחה היטב, שהיא נמכרת בחנויות, בסטימצקי וכן הלאה.
כן.
למה אתה חושב זה קורה, ואיך אתם מצליחים לשמר את הקהל הזה? האם זה רק קבוצת הוואטסאפ?
אני לא זוכר מי איתנו התעקש שזה יהיה ערכה, אבל מי שלא העלה את זה ראשון, השאר מאוד מהר הסכימו. ודרך אגב, זה היה בתקופה שעוד, אני חושב שאתה היית חלק מהדיונים האלה, רן, שאתה ואיתי חורב היו באזור. הרעיון של לשים את זה בערכה, הקונספט הוא שערכה או קופסה, אם נקרא לזה בשמו, קופסת משחק, לא תישב על מדף הספרים בסטימצקי ובצומת ספרים, אלא תישב על מדף, על מדף או על העמדה של משחקי הלוח. זה אומר שכשהורה או ילד, או הורה וילד, נכנסים ביחד לחנות ספרים כזאת לחפש משחק, אחד מהדברים שהם יתקלו בו זה הערכה של חרבות הכשפים. אם הם יקראו, הם יבינו שזה משחק תפקידים ולא משחק לוח ודברים כאלה, אבל זה נגיש יותר, זה לא, זה, 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 זה הדבר, זה העמדה הראשונה שהם פונים אליה כשחבר'ה, נכנסים בגיל הזה של 8 עד 12, 14, נכנסים לסטימצקי ומחפשים משחק, זה המקום שהם הולכים אליו. הרמות האלה של משחקי הלוח, איפה שיושב קטן וטליסמן ואלף ואחד משחקים אחרים שיש שם בעברית היום, שזה גם מדהים. זה, בנוסף לזה שהמחיר הוא כאמור ועבדנו קשה, שהוא, אמנם עוד שבסטימצקי הוא לא 99, סטימצקי שלא משלם זה עולה 129 בסטימצקי, אבל זה עדיין יחסית למשחקי לוח אחרים מאוד מאוד נגיש. זה היה הרושם שלנו, זה מה שיגרום לזה להימחר, זה מה שיגרום לזה להגיע, כמו להורים שמחפשים מתנה לילד, כי יש להם ילד שהוא קורא ספרים ואוהב פנטזיה ו-MCU ודברים כאלה, ואז הם יקנו לו את הערכה הזאת, ואני לא יודע, אחד מתוך כמה ילדים ידלק ויהפוך לשחקן תפקידים, אבל אני בטוח שאחד, אני לא יודע, 5-10, כמה שזה לא יהיה, זה סטטיסטיקה מצוינת. אז זה באיזשהו מקום חלק מההצלחה. זה גם הצליח לפני זה, גם בהדסטארט, דיברנו הרבה על הערך הנוסטלגי של הערכה הזאת שתכננו אותה בגלל הצבע האדום. היו הרבה שקנו את זה בגלל הנוסטלגיה, אבל הם שיחקו עם הילדים שלהם. ואתה יודע, היינו בכנסים והורים באים אלינו עם הילדים, וזה קבוצות משחק שההורים אולי התחילו, האבא התחיל להריץ לילדים שלו, אבל הוא עזב אותם, הם עכשיו משחקים לבד, ומראים לנו דפי דמות שהם עיצבו לדמויות שלהם, ודפי אוצר, וזה נהדר.
איך הילדים האלה יודעים עכשיו על ערכה למתקדם, על המימון המון? איך הם יודעים להשקיע בזה?
אז קודם כל, מי שתמך בהצטרט הקודם, קיבל התראה על ההצטרט הבא, שזה דרך okay, נהדרת. כן. יש לנו את כל מי שרכש את הערכה, יש לנו סוג של מיילינג ליסט, אנחנו לא מטרידים את האנשים האלה, אבל שאנחנו להם רק הודעה על זה שנפתח הדסטארט. בקבוצת וואטסאפ שלנו שמכילה, אני מושא כמה מאות חבר'ה, וזה עובר מפה לאוזן. תשמע, הקהילה אמיתית מצליחה, ומוצא לנו נצליח שהוא עובר מפה לאוזן. וזה פשוט הולך, זה אנשים שומעים על הערכה למתקדם. תשמע, אני לא משלה את עצמי, זה לא שכל מי שיש לו ערכה למתחיל יקנה ערכה למתקדם, כי לא באמת כל מי שקנה ערכה למתחיל הפך לשחקן תפקידים נלהב. שוב, סטטיסטיקה, חלק מבסטימצקי. אבל מי שכן, יש לו עכשיו לאן להמשיך הלאה, והם רוצים להמשיך הלאה. שנה שלמה, אנשים שואלים אותנו, גם הורים לילדים, גם ילדים, גם שחקנים, מתי הערכה הבאה? אז גם חיכו לזה, וציפייה, אתה יודע, אנשים ישבו, נו, 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 ואמרנו שזה יגיע. אני חושב שבאייקון כבר אמרתי לאנשים, היינו כבר מספיק מוכנים כדי להגיד לאנשים, סבבה, זה יהיה בתחילת דצמבר מתישהו, יפתח ההדסטארט, כי כבר היה לנו את הערכות כתובות, וכבר היה עריכה לשונית, וכבר היינו מוכנים לרמת להתחיל רק עימוד והדפסה. לפני זה לא רצינו לדבר על תאריכים או להודיע לזה, כי אנחנו מאוד מאוד לחוצים על זה שדברים צריכים להיות ברמת מוגמרות מסוימת, לפני שאתה מתחייב לזה שהם יהיו, והם יהיו כנראה בתאריך הזה. אז היה לנו מאוד מאוד חשוב, אבל באייקון, שזה גם לפני חודשיים בערך, היינו כבר מספיק קרובים כדי להגיד, זה יהיה בתחילת דצמבר, איזה בדיוק יום בתחילת דצמבר עוד לא ידענו. אז אנשים חיכו, וברגע שזה צץ, ושלחנו הודעות לכולם, היום הראשון של ההדסטארט הזה היה מטורף, כאילו, לא הגענו, לא חושב שהגענו ל-100% ביום הראשון, אבל הגענו לכמות מטורפת של ערכות במאוד מאוד מהר.
בוא נעדכן, הגעתם כרגע, איזה יום זה כבר של ההדסטארט? אני לא זוכר. לא, בכל מקרה, אנחנו מפורשו בשליש ראשון של הדרך, ואתם ב-25,000 כרגע, שזה כבר כמובן אחרי היעד הראשוני, וכבר אחרי זה 3-4 יעדי המשך, כן. כתבו, ואני חושב שזה נחמד, בקבוצת הוואטסאפ, שאני חבר בה גם כן, שמגניב ומעורר השראה לראות שהמדרגות צפופות, זאת אומרת שלא צריך עוד הרבה כדי להגיע ליעד ההמשך הבא, שאני חושב שזה מאוד מפתה, אבל גם זה כמו שכותב כאן בחור בשם רועי חלילי, זה נותן הרגשה שפשוט בא לכם לכתוב המון תוכן למשחק הזה, ואתם רק מחפשים תירוץ לתת עוד ועוד. אני חושב שזה נהדר, כי זה נורא מגביר אמון. הוא צודק, לא, א', הוא צודק. ובעצם גם נורא מגביר אמון ביוצרים. זה לא ש... אני חושב שכבר קניתם המון אמון מאוד טוב עם הערכה הראשונה, ועם כל ההפקה שעשיתם בשנה האחרונה כמובן, אבל... ואגב, קבוצת וואטסאפ, שלמי שלא יודע, אני חושב, לדעתי, שוב, אין בה בדיוק את כל מי שקנה את הערכה האדומה כמובן, אבל יש בה הרבה אנשים, והיא מקום, היא קהילה טובה וחשובה, ומקווים שם תשובות לשאלות, ומוזר בעיניי שאולי יש, ואני לא מכיר, עוד קבוצות וואטסאפ לעוד מוצרים ישראלים, דניאל רוזנברג, כי אני חושב שזה יהיה משהו, זה נראה לי כמעט מובן מאליו, זה כל כך מועיל, זה כל כך מקום טוב ונוח לקיים את הקהילה הזאת.
שמע, יש שם כל כך הרבה שאלות של על איך בונים דמות, שמישהו שאל פה, משאל, זה היה לפני כבר חצי שנה ששאלו, היה תקופה שהרבה חבר'ה שאלו על בניית דמויות באופן ספציפי במקרה, ופשוט זה מה שהניע אותי ואת מיכל לעשות סרטונים של ערן מולות בונה דמות. כרגע אני חושב ששניים הם יצאו לאור, אבל אנחנו הסרטנו מראש את כל שבע סוגי הדמויות, אז אני מניח שלמיכל יהיה זמן, הוא ימשיך להוציא את השאר.
יש למה לצפות.
תודה. כי כן, תשמע, אנשים שם שואלים, גם את הדוגמת קרב שיש באתר שלנו, ב-PDF קטן, כתבתי בגלל שאנשים שאלו ולא הבינו את הדקדוקים הכי קטנים, אז אמרתי, יודעים מה, אני אכתוב את זה ויהיה את זה להורדה.
כי זה פנטסטי, כי אתה רואה מה הקהל רוצה, ואתה יכול לספק לו את זה. זה פשוט, כן.
בתור מנהל מוצר, אני חייב לתת את האינפוט הבסיסי מאוד והסופר חשוב הזה, שבסופו של דבר אין שום דבר יותר חשוב מאשכרה להקשיב ולחוות את מה שהמשתמשים שלך חווים, ולראות איפה התסכולים שלהם, ולתת להם מענה לזה. זה, אין יותר טוב מזה.
זה היה דרך אגב התמורה הקודמת של ה-24, אני חושב, של הזה שלנו, המקצוע הנוסף לרקל המתקדם, שברמת הלהקשיב, עשינו פשוט סקר, גם בקבוצת הוואטסאפ, גם בפייסבוק וכמה קבוצות, איזה סוג דמות הייתם רוצים, ידענו שאנחנו רוצים עוד סוג דמות בערכה, אבל בינינו לבינינו לא ידענו מה הכי נכון ומה אנחנו הכי רוצים, אמרנו, ואני חושב שמיכאל הציע את זה, הוא אמר, בוא לא נחליט, נשאיר את זה להדסטארט, נראה מה הקהל יחליט, וקיבלנו המון הצבעות, היה לזה המון המון אנשים, באו עם אמוציות, מה הסוג דמות שהם מרגישים, שהם חייבים שיהיה בערכה הבאה שלהם.
לא, עולם משחקי התפקידים לאנשים היה אמוציות לגבי סוגי דמויות?
אגב, אורי, מה שהוחלט בסוף זה אלוף, הם קוראים לזה פלדין, אני מקווה שזה יקרה אלוף, אבל זה עוד פתוח, וכנראה פייטן.
בין מחצית פייטן.
בין מחצית פייטן ספציפית.
נכון. הם פשוט, הם הגיעו די בטקו, אני חושב שהפלדין טיפה יותר, אבל בקבוצת וואטסאפ היה המון התלהבות מבין המחצית הפייטן, ברמה ששכנעה אותנו שזה היה אחרי שבריר אחוז אחד מהשני, יאללה בוא נעשה את שני וגמרנו, שיהיה כיף. הקטע שזה בין מחצית פייטן זה כי אחד מהדברים ששונים מאוד בערכה שלנו מכל הערכות האחרות, מכל המוצרים, בערכות של פעם, 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 של מבוכים ודרקונים בשנות ה-80, היה את הקטע שגזע היה מקצוע. היית גמד, נקודה, לא גמד שהוא משהו, ואז במבוכים ודרקונים מתקדם, בדיוק, במבוכים ודרקונים מתקדם וכל אלה, אז הם פיצלו, אתה מוכר גם גזע וגם מקצוע, וזה ברוב משחקי הפנטזיה, בכל משחקי הפנטזיה היום בעצם. ואנחנו עשינו איזשהו דרך, נקרא לזה ביניים כזאת, שבעצם יש גזעים ויש מקצועות, אבל לכל מקצוע יש, לכל סליחה גזע יש את המקצועות שלו. זאת אומרת, בערכה למתחיל לא כל כך ראו את זה, כי לא היינו מקום לשים יותר מאשר מקצוע אחד לכל גזע, אבל ברגע שאתה מוסיף את הערכה למתקדם, אז יש לך כמה מקצועות שבני אדם יכולים להיות, ולאלף יש שתיים או שלושה מקצועות, ולגמד יש שתי מקצועות, ולבן מחצית עכשיו יש שתי מקצועות, זה פשוט עניין של, אנחנו לא חשבנו, וזה הגיע, אני חושב שממני, שאם יש גמד שהוא לוחם, ויש בן אדם שהוא לוחם, זה לא אותו לוחם, הם באים מתרבויות אחרות, כל הטקטיקות שלהם, כל הצורה שהם ניגשים לקרב במקרה שלוחם, היא שונה בצורה מהותית, כנל כהנים, לבן אדם יש כהן, לגמד יש לוחש לסלעים, כי זו צורה אחרת של להביע את כוחותיו העל טבעיים דרך האמונה. ואז הפייטן זה לא פייטן, זה בין מחצית פייטן, ועכשיו אני צריך לחשוב מה אני עושה עם זה.
השעות של ענן, יש פה מאחוריי, לא רואים את זה, אבל פה מאחוריי על המדף יש עדיין את הערכה האדומה המקורית שלי, מ-1986, ובתוכה יש עדיין דף הדמות של הדמות הראשונה שלי, האלף, שהיה אלף, כן, הוא היה לוחם קוסם כמו כל האלפים, אז ליבי יוצא.
האם יש משהו נוסף אחרון? מה רן מולות בן שר לאביור, שאתה רוצה להוסיף?
שמע, אני מאוד נהנה מהעבודה הקדנה הזאת שלי, לא העבודה שאני הולך פעם בשבוע למשרד וזה, העבודה שאני עושה בבית על כל הנושא הזה של חרבות הכשפים, אני בטוח שאיתי ומיכל מרגישים אותו דבר. ואנחנו נורא נורא שמחים שאנשים אוהבים את מה שאנחנו מוציאים לאור, ואנחנו נמשיך להוציא לאור דברים ושאנשים ייהנו מהם, זה פשוט כיף. דבר הכי מגניב שאתי בחיים שלי בקטע הזה.
פנטסטי.
ותמחו בערכה, למתקדם, ובלאוגיר.
למקרה שזה לא היה ברור, בזמן שהפרק הזה עולה, קמפיין המימון עדיין באוויר, ואתם יכולים לתמוך בערכה, אתם יכולים לקנות ערכה משלכם, או שניים, או שלושה.
וראוי כמובן שאוסיף כמובן גם Pathfinder Prey, שיטה שהיא אגב לטעמי יותר טובה מחרבות וכשפים. הנה אמרתי את זה, אבל אני לא חושב שזה...
יואו מולות, איזה אמבוש הוא עשה לך, יואו.
אבל זה לא פעם ראשונה ולא תהיה פעם אחרונה שאני אומר את זה, אבל אני גם לא חושב שזה שיקול מאוד מהותי, כי חרבות וכשפים זה מה שאני אמליץ לכולם לקנות לשחקנים חדשים, אין מה לעשות, כי עולמות פראים היא לא לשחקנים חדשים, ועל זה דניאל יחס שאני אמרתי, בסדר, אבל היא לא, היא לשחקנים שכבר משחקים את המשחק ורוצים שיטה מצוינת ושיהיה להם כיף. כל הדברים האלה בהערות של הפרק, או שתיכנסו להדסטארט, כי שני המימוני המון האלה נמצאים שם, שניהם מומנו כבר כמובן, ועכשיו הם רצים ליד ההמשך, והם שני מופיעים שם בעמוד הראשי איפשהו.
אני חושב ששנינו בחירת הצוות, אז למעלה זה מופיע.
איזה פאקינג עידן אנחנו נמצאים, שיש שני הדסטארטים בבחירת הצוות, ולמעלה שני ממומנים, מדהים.
ושניהם של המשך, זה לא פרויקט ראשון, שניהם, הפרויקט השני, ההמשך של הפרויקט בעצם, זה ענק. מקווה שיהיה בשנה הבאה שלושה.
אני לא יכול למצוא דרך יותר טובה לסיים את הפרק אם ככה מעבר לזה. אז באמירה נעימה הזאת, רן, אם אתה רוצה, אתה מוזמן להצטרף אלינו לברכת להתראות, אבל אתה לא מחויב, אנחנו עושים את זה בדרך כלל, אורי ואני בעצמנו, לשיקולך. זה פשוט הורס את מיתרי הכל. זה לשיקולך.
אני עכשיו סקרן לראות מה יקרה.
מוכן, אורי? 3, 2, 1. האזנתם לאל כתבי גבדי. המשותף ברישיון ייחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא bedwarfs.org.il וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.